אנחנו בכוזרי עמוד קוף ג' והכוזרי על סף לגעת בנקודה שגם מופיעה ברמב״ם באיגרת תימן, גם ברמב״ם במורה נבוכים, גם ברמב״ן. זו נקודה שמופיעה ברוב ספרי המחשבה, והיא נקודה שבצעירותי בגילכם לא הרחתי אותה, קראתי אותה ואמרתי טוב, נו, אז הרמב״ם אומר, אבל אני לא ראיתי את האמת שבדבר. ויש שאני מתבגר יותר ויותר, אני יותר ויותר מעריך כמה זו נקודה עמוקה ואמיתית. אבל זה דבר שעם הניסיון לומדים אותו. והיא הנקודה של האיזון המדהים והיפהפה של חיי התורה. ואיך שהאומות, כמה שהם מנסים להתדמות אלינו, לא מצליחים. תמיד הם מנסים לחכות אותנו, והתוצאה היא זוועתית. התוצאה לא מתקרבת לדבר השם, האיזון שיש בחיי התורה. והכוזרי עכשיו ייכנס לדוגמאות. אנחנו סיימנו את הפסקה הקודמת, אנחנו בקוף ג' פסקה ח', החבר הזכיר את הברית מילה, והכוזרי אומר לו, באמת קיבלתם עליכם את המצווה הזאת כראוי וקיימתם אותה בתכלית ההשתדלות. זה מה שחזל מזכירים ברבי אליעזר את המילה, שבני ישראל קיבלו את זה בשמחה ועד היום מקיימים את זה בשמחה. אברהם אבינו עשה משתה גדול ביום היגמל, ביום היגמל מלת יצחק. היגמל, תוסף מביא מדרש, ביום היגמל מלת יצחק. אז אנחנו את המצווה הזו אנחנו קיבלנו כראוי וקיימנו אותה בתכלית ההשתדלות לברך עליה בהמון רב, שלכתחילה אנחנו עושים ברית מילה בציבור, ובהזכרה טעמה וסיבתה בברכה, אשר קידש ידיד מבטן, מחוק בשרו שם, מצאצב חתם בעוד ברית קודש. ישנו ברכה ארוכה שמזכירה את כל המדרשים, היא מזכירה לא את הכל, מזכירה את עניין המצווה. בכל אומה אחרת שהשתדלה לדמות עליכם, וזה אחד מהנקודות שהרמב״ם באיגרת תימן עוסק בה, האומות שמנסות להידמות אלינו, לא עלה בידה כי היא מצר, לא ענה. אתם יודעים איך המוסלמים עושים ברית מילה? מביאים מועל, מלאים 15 ילדים בבת אחת, בגיל 12, 13, 14, 15, לא משנה, או בבית חולים, שולחים אותו למועל בבית חולים, והבית חולים עושה לו ברית, ומביאים את הבית הזה, עבר ניתוח. לנו יש את האיזון הזה. מצד אחד את הברית, מצד שני את השמחה בברית, השמחה שמראה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא סתם עושה משהו, יש לי פה משהו גדול, זה אות ברית, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל הם יש להם רק תוצר ולא ענה. זו אינה מגיעה כי אם למי שחושב על הסיבה שבגללה הוא סובל צער זה. זה הדגש, למה אני עושה את כל זה? יפה. יפה. וכן אומר החבר, וכן בשאר ההידמויות לא יחלה כל אומה להידמות אלינו בשום דבר. הלא תראה אותן האומות אשר קבעו לעצמן יום למנוחה במקום השבת, כלום יכלו לחכותינו אם לא כאשר תחכנו צורות הצלמים וצורות בני אדם החיים. או בלשון הרמב״ם, מי שחושב ששאר הדתות הם כמו היהדות, זה רק מי שלא מבין. זה מי שמסתכל על פסל או קוף ואומר הוא כמו בן אדם. אם אתה מבין את מהות האדם, אז אתה מבין שהם לא דומה, הקוף הוא לא אדם. מי שלא מבין מה זה אדם, אז הוא יכול לחשוב, כן, לא יש ידיים ולא יש ידיים, לא יש ראש ולא יש ראש. אז את הרמב״ם המהוג, כשראיתי באיגרת תימן, אז אני זוכר, אמרתי בליבי, טוב, הנוצרי יכול לומר אותו דבר עלינו, והמוסלמי יכול לומר אותו דבר עלינו גם כן. כל אדם יכול לומר את זה, זה לא עולה כסף לומר כזה משפט. אבל זה מה שאני אומר, שעם הזמן למדתי להעריך את האיזון שבדברים. אנחנו מדברים על משיח, הנוצרים מדברים על משיח. מה ההבדל בינינו לבינם? איך אנחנו מסתכלים על משיח? אנחנו מדברים על עולם הבא? המוסלמים מדברים על עולם הבא. מה ההבדל בינינו לבינם? אנחנו חיים את כל החיים פה. עם אחריות לחיים פה, לחיות אנשים טובים פה, הם מוכנים לרצוח, לרצוח את ילדיהם. עולם הבא כבר תופס את כל החיים פה, כבר אין חיים פה. לא משנה החיים פה. האיזון שביהדות. יש משיח, יש עולם הבא, אבל לא כמו שהם אומרים. אני לא צריך לחיות את כל החיים שלי בשביל הצער של המשיח. יש משיח, יש צער בעולם. האתגר הוא לא הצער, האתגר הוא לא המשיח. האתגר היא הבנייה של העולם הזה. עסקת ביישוב עולם, נשאלו את האדם שיגיע לעולם האמת. האיזון, שאני אומר לכם שוב, בהתחלת דרכי וצעירותי וגילכם, אז היה קשה לי לראות מה הם כל כך שונים מאיתנו. כשאתה מתחיל לחקור, רגע, מה המהות, מה הולך פה? מה הם חוגגים, מה אנו חוגגים? אמר הכוזרי, בחושבי על מצבכם, חבר'ה, אני חושב שאנחנו עכשיו קוראים לדעתי את הפסקה הכי יפה בכל הספר, הפסקה הזו. בחושבי על מצבכם, ראיתי כי אמנם יש לאלוקה סוד בדאגו להשארתכם. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יתמיד למרות הקשיים, השיעבוד וההתעללות בנו. שהאומות כולם בעצם שלטו בנו בגופנו, בממוננו, ורצחו אותנו ועינו אותנו. אז הקדוש ברוך הוא היה לו סוד שהכוזרי עומד עליו, סוד מדהים, כשהקדוש ברוך הוא דאג שנחזיק מעמד למרות כל הסבל. וכי את השבתות והמועדים שם האלוקה בין הסיבות החזקות ביותר להשתמרות דמותכם וצביונכם. ופה אולי כדאי לתת הקדמה. למה יוליוס קיסר נרצח? כי הוא שיחק עם הלוח להוסיף עוד חודש לממשלתו. מה היה המאבק, מה היה הכוח של הכומרים במצרים מול המלכות במצרים? שהכומרים שלטו בלוח, ומי ששולט בלוח, מי ששולט בזמן, אז יש לו שליטה על העם. איך ירובעם בן נבט ניסה לקחת, אני מדבר על התקופה של בני ישראל לפני יציאת מצרים ואחרי יציאת מצרים, כשהם פיתחו את הלוח המצרי, קצת לפני יציאת מצרים, הם היו משועבדים. למה פרו לא יוכל לתפוס את הכומרים? כי הכומרים שלטו בלוח, מתוך השליטה בלוח הם ידעו לצפות מתי נילוס יעלה, מתוך שהם ידעו לצפות מתי נילוס יעלה, הם שלטו בעם. מי ששולט בזמן, מי ששולט בלוח, הוא שולט בעם. כשירובעם בן נבט רוצה לקחת את עם ישראל מאחרי רחבעם בן שלמה, מה הוא עושה? הוא משחק עם הלוח. ברגע שאתה שולט בזמן, אתה שולט באומה. וממילא המצווה הראשונה שהשם נותן לנו, החודש הזה לכם, אתם עכשיו שולטים בזמן, יש לכם לוח. עם ישראל לא חי לפי לוח של האומות. אתה שולט בזמן, אתה מעל הזמן, אז אתה כבר אדם חופשי. וזה כל המושג של פסח והמצה. שאני שולט בזמן, אני עומד בזמנים, אני לא משובד לזמן, הזמן משובד אליי. עבד משובד, בן חורין שולט בזמן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבתות ואת המועדים, וזה בין הסיבות החזקות ביותר להשתמרות דמותכם וצביונכם. כי האומות היו מחלקות אתכם ביניהם וחופשות אתכם לעבדים להם, בעבור בינתכם וזורף דעתכם. בעצם ההיגיון היה אומר, היסטוריה הייתה צריכה לקבוע שעם ישראל היו נמכרים, וכל אחד היה מנסה לחטוף עבדים מעם ישראל, אבל לא כל כך שווה, כי אנחנו שומרי שבת ומועד. ההיגיון היה אומר שהם היו תופסים אותנו ואף שמות אתכם לאנשי מלחמה. למה לא ממנים אתכם כל הזמן לגנרלים וחיילים? לולי הזמנים הם שאתם שומרים בנאמנות כזאת, ביותם מועדים שניתנו לכם את האלוקה, וביותם הם חשובים כל כך. זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה. אז זה לא סתם שאתם עושים הפסקה מהעבודה, זה זמן שהשם קבע, והשם כל פעם נותן טעם באותו יום מנוחה. וזה חלק מהכוח של אותו יום מנוחה. כי הטעם הוא חשוב לנו, כל מועד ועניינו. כל אלה עניינים אלוקיים שנצטוויתם לזוכם תמיד. ולולי הימים האלה לא היה אחד מכם לובש בגד נקי. למה יש לנו בגדי שבת? בגלל שהשם נתן לנו להיות מלכים. בגלל שאנחנו עוצרים את החיים ויש לנו יום אחד שאני צריך בגדים נקיים, אז כל אחד איך שהוא דואג שיהיה לו בגדים נקיים לאותו יום. לולי זה השיבוד היה גורם לנו להיות שיא הניבול. ולא הייתם מתכנסים למקום אחד לשם קריאה בתורתכם. למה עם ישראל יש שוקע את התורה? כי יש לנו מועד, יש לנו שבת, אז אנחנו דואגים להתכנס. מועד זה גם כן מלשון התוועדות. מחמת תיקונכם באורך תקופת שיבודכם. השיבוד היה מדכא את עם ישראל. איך עם ישראל החזיק מעמד עם רוח בכל השנים ודורי דורות של שיבוד? הרוח ניתנה לעם ישראל על ידי החגים, על ידי השבתות, על ידי ההתכנסות. אז אם אתם חושבים שהחסידים המציאו את המושג הזה של התכנסות ושכל... לא, לא, לא. הכוזרי כבר דיבר על זה. הוא אומר, זה בעצם אחד מהמושגים הסודות של כוח ההישרדות בגולה, זה ההתכנסות של עם ישראל, המועדים והשבתות. ולוליהם שהיו לכם, לא הייתם מתענגים יום אחד בכל ימי חייכם. לולי השבתות והימים טובים, החיים היו רק סבל. עכשיו, עוברת עליכם בימים אלו שישית ימי חייכם, במנוחת הגוף ובמנוחת הנפש. זה מושג שגם הרמב״ם מדבר עליו במורה נבוכים. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זמנים בצורה מאוזנת לנוח ולהתענג. זאת אומרת, בן אדם מבלה שישית או שביעית מימי חייו בעונג, בשמחה, בנחת. אנשים חושבים אני צריך לעבוד כל השנה, ואז שבוע בשנה אני הולך לנולולו לנוח. לא, התורה אומרת לא, תנוח כל שבוע. כל שבוע יש לך יום שאתה מלך. כל שבוע אתה עושה הפסקה, אתה עם המשפחה. אתם רוצים לדעת איך הגן עדן שלכם ייראה? בחסידות אומרים שהשבת זה תמונה מהגן עדן שהולך להיות לך. איך אתה מענג את השבת? עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזו, יוצא ששישית מימי חיינו אנחנו מבלים במנוחת הגוף ובמנוחת הנפש, מנוחה שאין מלאכים יכולים להגיע לשכמותה. למה? הועיל ואין דעתם יושבת אליהם ביום מנוחתם. גם אם הם ירצו לנוח, הם לא יכולים להגיע למנוחה שלנו בשבת. שהרי אם יביאם הצורך הקל ביותר לעשות עבודה ולצאת למסע באותו היום, ייסו ויעבדו. פתאום הוא מקבל טלפון, הוא קם, הוא עושה. אין כזה דבר מנוחה אמיתית. למה? כי אין לו תורה, אין לו שבת. הקדוש ברוך הוא לא בחייו. כשהקדוש ברוך הוא אומר, תעצור זהו, החיים נעמדים. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה עצומה. עצם זה שיש לי מצווה של שבת. וככה אין נפשם מוצאת לה מנוחה שלמה. המלך יכול להיות עשיר שבעולם. אבל הוא מימיו לא ידע את המנוחה שלנו יש ביום השבת. הוא לא יכול להגיע לזה. ולולי הימים האלה, היה כל קניינכם עובר לידי אחרים. שהרי מזומנו להיות שלל למשבדיכם, ונמצא שהוצאתכם על הימים האלה היא רווח לכם בזה ובבא. מה שאתה השקעת ליהנות בשבת ובחג, זה שלך. כל נכס אחר שלך, כולנו יודעים שהשלטונות יכולים בלילה לקחת את זה. וזה דברים שהם עושים יום יום. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה כשהוא אמר לכם להוציא כסף על השבת ועל החגים? הוא בעצם אמר לכם, תהנו מהרווח. זה אנשים משקיעים בבורסה, והם חושבים שיש להם הרבה כסף. אין לך כסף עד שלא הוצאת את זה מהבורסה. אני קניתי מניה ב$2. בצעירותי. המניה עלתה ל3, ל4, ל5, ל6. הרווחתי $10,000. טוב, יפה מאוד. אבל לא ידעתי את החוכמה הזו, לא מכרתי. ואז הממשלה יצאה עם חוקה שהרגה את המניה. זו הייתה מניה שהייתה מפתחת תרופות, והיא פיתרה תרופה שהייתה מאוד חשובה לאנשים עם סכרת. אז המניה זינקה, הכפילה את עצמה 3 פעמים תוך שבוע. אז הרווחתי $10,000, אבל לא ידעתי את החוכמה הזו שלא הרווחת עד שלא מכרת. שבוע הבא ממשלת ארצות הברית הוציאה חוקה שאסרה על החברה הזו לעשות פטנט על התרופה שהם עשו. המניה ירדה מ$6 ל$0.80. לא רק שלא הוצאתי את הרווח שלי, את הקרן שלי לא הוצאתי. ואחר כך עוד הייתי צריך לשלם מיסים, אז בכלל הפסדתי לא רק את הקרן, אלא גם כן הייתי צריך לשלם מיסים על זה. אם בן אדם לא מוציא את הכסף, הוא לא מוציא את הרווח, אין לו כלום. יש לו פוטנציאל לרווח עד שהוא לא מוכר. אותו דבר בכל החיים פה. זה שיש לך כסף, זה שיש לך נכסים, זה שיש לך יכולת, זה כלום.
עד שאתה לא עושה משהו עם זה, עד שאתה לא עושה את יום השבת, משקיע במשהו, עד שאתה לא עושה משהו עם הכסף הזה, עם הפוטנציאל, זה אין לך כלום. יש לך מניה שיכולה לעלות, יכולה לרדת, הממשל יכול להיכנס מחר, לקחת את הכל. השקעת בשבת, קנית מעדנים לשבת, עשית שבת מיוחדת עם בני משפחתך, עכשיו קנית משהו. עכשיו יש לך משהו שאף אחד לא יוכל לקחת ממך. נמצא, הוא אומר, שהוצאתכם על הימים האלה היא רווח לכם. זה הרווח. אנשים חושבים, מה אני צריך להוציא כסף על שבת? זה יקר לקנות תופעות, זה יקר לקנות דגים, זה יקר לקנות אוכל מיוחד לילדים. לא, זה לא יקר. זה הרווח, בזה ובבא, ביותה כולה לשם שמיים.